רואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני חי בחסלב תפשין עין תת, מסכת מנחות, דף קוף חט. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כשנסיים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי היום, יוותרו 48 שעות עד לשמחת התורה, חגיגת סיום מסכת מנחות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה ביום רביעי הקרוב. חף בחסלב, תפשין עין תת. איזו התרגשות, איזו שמחה, שבח והודיה לבורא כל העולמים על שהגיענו עד הלום. תלמוד תורה כנגד כולם. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. מצויים אנו בחודש של ניסים ונפלאות בעזרת השם ובישועתו בימים ההם בזמן הזה. והגמרא במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב' אומרת, מהי חנוכה? למה וכיצד אירוע הניסים הללו? התשובה מיד בשתי המילים הבאות של הגמרא. דתנו רבנן. רבנן ישבו ושנו, ישבו ויגעו בעסק התורה. זה הסוד. זהו המגנה ומצלה של עם ישראל. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף ק"ז במסכת מנחות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, המתנדב זהב למדנו לא יפחות מדינר. מדוע אין לחשוש שהתכוון לחתיכת זהב? והתשובה, משום שמדובר כשאמר מטבע זהב. שאלה שנייה, למה ראויה צינור הקטנה והתשובה להסיר בה מהפתילות את ראשן ולקנח בה את הנרות? שאלה שלישית, מהו קלי העורב לרשי ומסמרות חדים שנתנו בגג ההיכל שלא ישבו שם עורבים? במקום אחר מפרש רשי שהוא כמין טבלה חדה זקופה על צידה, ובערוך פירש שהוא כמו דחליל שעושים היום. שאלה רביעית, מניין שמתנדבים יין? שנאמר כל האזרח יעשה ככה. שאלה חמישית, באיזה יום מביאים את הכמות הגדולה ביותר של הנסחים והתשובה ביום טוב הראשון של חג? חג הסוכות שחל בשבת. השאלה האחרונה על דף קוף זין, האומר הרי עליי עולה בסלע, מה יביא ומדוע והתשובה יביא כבש? שכן אין לך דבר שקרב בסלע למזבח, אלא כבש. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלו הוא דף קוף זין במסכת מנחות, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע חי בחודש כסלף תפשין עין תת. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלו הוא דף קוף חט במסכת מנחות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף זין עמוד א', מן המשנה השנייה המצויה בעמוד הזה, 4 שורות לפני סוף העמוד, דף קוף זין עמוד א', משנה הפותחת במילים, הרי עליי עולה, יביא כבש. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו ממשיכה לבאר מה דין הנודר ולא פירט מה נדר. הרי עליי עולה, אדם שאמר הרי עליי להביא קורבן עולה, יביא כבש זכר לעולה שהוא הפחות שבעולות בהמה. רבי אלעזר בן עזריה אומר יביא או תור או בן יונה, כלומר שיכולו להביא לנדרו עולת העוף הבאה מתור או בן יונה, ואינו צריך להביא עולת בהמה. ולכמן בדף קוף זין עמוד ב' תבאר הגמרא את העמם. אומרת המשנה, אומר בשעה שנדרתי להביא עולה, פירשתי להביאה מן הבקר, ועכשיו איני יודע מה פירשתי, ששכח את מין הבקר שנדר, יביא פר זכר בן שנתיים או בן שלוש ועגל זכר שאין העולה באה, אלא מן הזכרים. ואם אמר פירשתי בנדרי להביא עולה מן הבאמה, ואיני יודע מה פירשתי, ששכח מאיזה מין בהמה נדר להביא, יביא פר ועגל, איל, סעיר, גדי ותלה, שכל אלו הם בהמות הראויות לקורבן עולה, וכיוון שאינו יודע מה פירש, צריך להביא את כולם כדי לצאת ידי נדרו. ואם אמר בשעה שנדרתי פירשתי מה אביא לעולה ועכשיו איני יודע מה פירשתי, ששכח מה נדר ומאיזה מין נדר, יש להסתפק שם הנדר להביא עולת העוף, ולכן מוסיף עליהן על הפר, העגל, הסעיר, הגדי והטלה שמביא באופן שאמר פירשתי מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי, הוא מוסיף גם תור ובן יונה. אומרת המשנה בדף קוף זין עמוד ב', האומר הרי עליי להביא תודה ושלמים, תודה או שלמים, יביא כבש שהוא הפחות שבקורבנות של תודה ושלמים. ובדין הזה מחדשת המשנה שלא נאמר שרק באומר הרי עליי עולה מביא את הפחות שבעולות, משום שבקורבן עולה אין לבעלים כלום ולכן מסתבר שנדר בעין רעה, אלא אפילו באומר הרי עליי שלמים שעיקר בשרו לבעלים, אנחנו אומרים שבעין רעה נדר, ומביא את הפחות שבשלמים. עוד אומרת המשנה, אומר פירשתי שאביא תודה או שלמים מן הבקר, ואיני יודע מה פירשתי, ששכח מאיזה מין בקר נדר להביא, יביא פר זכר ופרה נקבה, עגל זכר ועגלה נקבה, שכל מיני בקר אילו ראויים להיקרב לתודה ושלמים, כי התודה באה הן מן הזכרים והן מן הנקבות, וכיוון שאינו יודע איזה מין בקר פירש, צריך להביא את כולם כדי לצאת ידי נדרו. ואם אמר פירשתי להביא תודה או שלמים מן הבהמה, ואיני יודע מה פירשתי, ששכח מאיזה מין בהמה נדר להביא, יביא פר ופרה, עגל ועגלה, איל ורחילה, דהיינו כבש וכבשה בני שנתיים, שעיר ושעירה, גדי וגדיה, תלה ותליה, דהיינו כבש וכבשה בני שנה, שכל מיני בהמות האלו ראויים להיקרב לתודה ושלמים, כי התודה באה הן מן הבקר והן מן הצון, הן מן הסחרים, הן מן הנקבות, וכיוון שאינו יודע מה פירש, צריך להביא את כולם כדי לצאת ידי נדרו. אבל עוף אינו מביא כמו שמביא אצל עולה, משום שאין תודה ושלמים באים מן העופות. עכשיו מבאר את המשנה מה שווי הקורבנות והנסחים שצריך להביא. האומר הרי עליי להביא שור לעולה או לשלמים, יביא הוא ונסחיו בשווי מנה. כל קורבנות הציבור והיחיד הבאים מן הבהמה טעונים נסחים חוץ מן הבחור, מעשר ופסח החטאת והאשם, אלא שחטאתו של מצורע והאשמו יוצאים מן הכלל וכן טעונים נסחים כאמור במשנה לאל בדף צדי עמוד ב'. והנסחים הם סולת ושמן הנבללים זה עם זה ויין לניסוך, ולכל מין ומין צריך להביא נסחים כשיעור שנאמר בו. ולמה מנה, אומר רשי, כך נתפרש דינו בתורה שבעל פה. משמע שרשי רוצה לומר שהוא בכלל מה שאמרו שיעורים הלכה למשה מסיני, כך מסביר התורי אבן. והמנה הוא 25 סלעים שמאה דינרים. יש להסתפק בדעת רשי, האם מחויב להביא שור במנה גם אם פירש יביא שור ב-10 סלעים, או שעיקר ההלכה נאמרה באומר שור סתם, אבל אם פירש מביא כמו שפירש. כך מסביר השפת אמת, והתוספות בדיבור המתחיל כבש כותבים, שוודאי מן התורה יכול להביא אפילו בשווה פרוטה ויוצא בכך ידי נדרו, אלא שרוצה להביא בעין יפה, יביא שור במנה וכבש בסלע, ואם יוזלו התלעים, יכול להביא בפחות. הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שכל שווי הבהמות ששנינו כאן במשנה, הם שווי הבהמות הבינוניים שהיו באותו הזמן, ובאותה הארץ. וכך פוסק הרמב"ם, בהלכות מעשה הקורבנות פרק ט"ז הלכה ד', שמי שנדר להביא שור או איל או כבש או עגל וכיוצא בהם, לא יביא את הכחוש ביותר שבאותו המין, מפני שדמיו מועטים. ואינו חייב להביא את היפה והשמן ביותר, אלא יביא את הבינוני. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר הרי עליי עגל לעולה או לשלמים, יביא הוא ונסחיו בשווי 5 סלעים. ואם אמר הרי עליי איל לעולה או לשלמים, יביא הוא ונסחיו בשווי 2, 2 סלעים. ואם אמר הרי עליי כבש לעולה או לשלמים, יביא הוא ונסחיו בשווי סלע. מבאר את המשנה מה דינו של המפרש בחמה יביא קורבנו. האומר הרי עליי להביא שור בשווי מנה יביא במנה חוץ מנסחיו. דהיינו שיביא שור ששווה מנה חוץ מהנסחים שהרי פירש בשעת נדרו, שהשור יהיה שווה מנה. ואם אמר הרי עליי להביא עגל בחמש סלעים יביא בחמש חוץ מנסחיו, יביא עגל ששווה 5 סלעים חוץ מהנסחים. ואם אמר הרי עליי להביא איל בשתיים בשני סלעים יביא בשתיים חוץ מנסחיו, יביא איל ששווה 2 סלעים חוץ מהנסחים. ואם אמר הרי עליי להביא כבש בסלע, יביא בסלע חוץ מנסחיו, יביא כבש ששווה סלע חוץ מהנסחים. עכשיו מבאר את המשנה מה דין המשנה ממה שנדר. האומר הרי עליי להביא שור במנה והביא שניים, שני שברים במנה, לא יצא ידי נדרוש, הרי נדר להביא שור במנה, ואפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר. אפילו אם כל אחד מהשברים שיביא שווה מנה חסר דינר, בכל זאת לא יצא ידי נדרו עד שיביא שור השווה מנה. וכוונת המשנה לומר, אומר הטהרת קודש, שלא נטעה לומר שדווקא אם הביא שניים במנה לא יצא, לפי שסתם שור צריך להיות שווה עם הנסחים מנה. לכן הוסיפה המשנה שאפילו אם הביא שניים שכל אחד שווה מנה פחות דינר, שיחד עם הנסחים יהיה שווה מנה, מכל מקום, לא יצא ידי חובת נדרו. האומר הרי עליי להביא שור שחור והביא שור לבן, או שאמר הרי עליי להביא שור לבן והביא שור שחור, וכן אם אמר הרי עליי להביא שור גדול והביא שור קטן, לא יצא ידי נדרו. והטעם? שאם שינה והביא שור שחור או לבן, לא יצא משום שיש הבדל בין שור לבן לשור שחור, ששור שחור, אורו משובח, שור לבן, עומד לחרישה. כך תוספות בדיבור המתחיל שחור. אבל אם אמר הרי עליי להביא שור קטן והביא שור גדול, יצא ידי נדרו שהרי יש בכלל המרובה את המועט. ולא יצא אלא בדיעבד, אבל לכתחילה יש לו להביא כמו שנדר. כך אומר התארת הקודש. רבי אומר, אף אם הביא גדול לא יצא, שחייב להביא מה שנדר. ובגמרא מבואר שרבי ורבנן נחלקו גם בשאר האופנים שהוזכרו בתחילת המשנה, דהיינו בכל האופנים שהוא מסופק מה נדר, כגון אם אמר פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי, או שאמר פירשתי מן הבהמה, איני יודע מה פירשתי, או שאמר פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. שמה ששנינו במשנה שצריך להביא את כל מיני הבהמות שיש להסתפק שם הפירש בנדרו להביאם, זו שיטת רבי, אבל לרבנן אינו מביא אלא את הגדול, שאף אם נדר להביא את הקטן, יצא ידי נדרו, שבכלל המרובה יש את המועט. אם כן, הגמרא תבהר שרבי ורבנן נחלקו גם בשאר האופנים שהוזכרו בתחילת המשנה, שמה ששנינו במשנה שצריך להביא את כל מה שיכול להיות שלכך הייתה כוונתו, זו שיטת רבי. אבל לרבנן אינו צריך להביא אלא את הגדול שבהם. מסביר רשי, לכן שנה נתן את המחלוקת של רבי ורבנן בסוף, כדי לפרש שהרישה אינה לדברי הכל אלא רבי, ולא שיטת רבנן. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף זין עמוד א' וסיומה בדף קוף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה של תנא קמא אומר הרי עלי עולה מביא כבש ולרב לזר בן עזריה מביא תור או בן יונה. מבארת הגמרא שתנא קמא ורב לזר בן עזריה לא נחלקו. אומרת הגמרא ולא פליגי. תנא קמא ורב לזר בן עזריה אינם חולקים אלא מר כי אתרי ומר כי אתרי. כל אחד אמר כמו שהוא במקומו. שלדברי שניהם האומר הרי עלי עולה צריך להביא את הפחות שבעולות, אלא שבמקומו של תנא קמא הכבש גרוע מן העוף. ולכך אמר שיכול להביא אפילו מן הכבש. במקומו של רב לזר בן עזריה, העוף גרוע מן הכבש, ולכן אמר שיכול להביא אפילו עוף. ואף שהיו קונים את הקורבנות בירושלים, מכל מקום כל אחד אמר שיביא כפי שהיה נהוג במקומו ולכפי שהיה נהוג בירושלים. כיוון שכוונת הנודר הייתה לפי מה שהוא רואה בעירו. כך תוספות בדף קוף זין עמוד א' דיבור המתחיל רבי. אילו הרשש כותב שכל אחד היה קונה את הקורבן במקומו. לפי הפירוש הזה, בין לתנקמה, בין לרב לזר בן עזריה, יכול להביא עוף או כבש. שהאומר הרי עליי עולה, הרי הוא כאילו פירש מאיזה שירצה אבי לעולה. ויכול להביא אפילו את הפחות שבבעלי חיים הראויים להיקרב על המזבח. ותארת הקודש מבאר על פי התוספות שרב לזר בן עזריה בא להוסיף על דברי תנא קמא, שבאופן שנדר במקום בו הכבש הוא הפחות שבבעלי החיים ואחר כך בא לירושלים, ששם העוף הוא הפחות שבבעלי החיים, אינו יכול להביא עוף, שהרי במקום שבו נדר היה הכבש הפחות שבבעלי החיים הראויים למזבח, אינו יכול להביא דבר שהוא פחות מכבש, כיוון שנדר לפי מקומו, אבל אם נדר במקום שבו העוף הוא הפחות שבבעלי חיים הראויים למזבח, יכול להביא עוף. והרמב״ם בפירוש המשניות מפרש, מה שאמרו בגמרא מרקי אטרי ומרקי אטרי, שבמקומו של תנא קמא עולה סתם היא עולת בהמה ולא עולת העוף, ולכן אם אמר הרי עליי עולה, צריך להביא מהפחות שבעולות הבהמה, דהיינו כבש, אבל אינו יכול להביא עוף. במקומו של רב לזר בן עזריה, היו קוראים גם לעולת העוף עולה סתם, ולכן אמר שיכול להביא תור בן יונה שהם פחותים מכבש. מביאה הגמרא ברייתא מבארת עוד דין בנודר סתם. תנו רבנן, שאלו חכמים ברייתא מופיע במסכת כריתות דף י' עמוד ב'. האומר הרי עלי להביא עולה בשווי סלע למזבח, יביא כבש כיוון שאין לך דבר שקרב בסלע לגבי מזבח אלא כבש שקרב בסלע. כמה מבואר במשנה שהאומר הרי עלי להביא כבש לעולה או לשלמים, מביא בסלע. ואם אמר פירשתי איזה מין בהמה אביא בסלע, ואיני יודע מה פירשתי, ששכח מה פירש בשעת נדרו, יביא מכל דבר שקרב בסלע לגבי מזבח, יביא כל דבר שניתן לקנותו בסלע, שדווקא אם אמר סתם שיביא בסלע, אנחנו רואים שוודאי כוונתו הייתה לכבש שקרב בסלע. אבל אם פירש מה יביא, יש לנו להסתפק שמה אמר שיביא קורבן אחר ויקנה אותו בסלע. ולכך צריך להביא כל דבר שניתן לקנותו בסלע. ובלבד שיכול לקנות דבר שלם, אבל אם יכול לקנות חצי דבר בסלע, אינו מביא שוודאי לא לזה הייתה כוונתו. ואירת הגמרא כשיטת מי הולכת המשנה. לאל שנינו במשנה, האומר פירשתי שאביא עולה מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי, יביא פר ועגל, שכל אלו הם ממין הבקר הקריבים לעולה, וכיוון שאיני יודע מה פירש, צריך להביא את כולם. שואלת הגמרא המאי, מדוע מצריכים אותו להביא גם פר וגם עגל? ולייטי, פר ממה נפשך יביא פר ויועיל לו בין אם נדר שיביא פר ובין אם נדר שיביא עגל, שהרי כשמביא את הגדול יש בכלל המרובה את המועט. משיבה הגמרא המאני, משנה זו שצריך להביא פר ועגל כשיטת מי שנויה? רבי. שיטת רבי דאמר אם נדר להביא קטן והביא גדול, לא יצא, כיוון שחייב להביא מה שנדר, ולכן צריך להביא גם פר וגם עגל. אבל לשיטת רבנן שהמביא את הגדול יצא ידי נדרו, כיוון שיש בכלל המרובה את המועט, גם כאן אינו צריך להביא אלא פר ולא עגל. ואין לומר שהמשנה כרבנן ומכל מקום יביא גם עגל, כי גם לרבנן אין לאדם להביא לכתחיל הגדול כאשר נדר להביא קטן, ומה שאמרו שקטן והביא גדול יצא זה רק בדיעבד. אי אפשר לומר זאת, שדין זה שלכתחילה אין לו להביא גדול, זה דווקא כשיודע בוודאי שנדר להביא קטן, אבל כשהוא מסופק מהנדר, גם לכתחילה יכול להביא גדול. מקשה הגמרא, אי רבי, אם אכן כמו שאמרת שההלכה זו שנויה בשיטת רבי, האם הסיפה? אמור ובארת הסיפה של המשנה, שנינו, שהאומר הרי עליי להביא שור במנה, והביא שניים, שני שברים במנה, לא יצא, ואפילו זה במנה חסר דינר, וזה במנה חסר דינר. אפילו אם כל אחד מהשברים שהביא שווה מנה, חסר דינר, לא יצא ידי נדרו עד שיביא שור השווה מנה. ואם אמר הרי עליי להביא שור שחור והביא שור לבן, או שאמר הרי עליי להביא שור לבן והביא שור שחור, וכן אם אמר הרי עליי להביא שור גדול והביא שור קטן, לא יצא ידי נדרו. אבל אם אמר הרי עליי להביא שור קטן והביא שור גדול, יצא ידי נדרו. ורבי אומר, אף אם הביא גדול, לא יצא, כי חייב להביא מה שנדר. ולפי דבריך שהרישה של המשנה שנויה בשיטת רבי, נמצא שהרישה והסיפה של המשנה נשנו בשיטת רבי, ומציאת ההלכה האמצעית שנויה בשיטת רבנן. ולא מסתבר לומר כן, שהרי אין דרך המשנה לערב את דברי התנאים. ונשאלת השאלה הרי לכאורה קושיית הגמרא היא ממה שמצינו שנחלקו רבי ורבנן בסיפה לגבי גדול וקטן. ואם כן צריך ביור, למה הביא המקשה גם את הדין של שור במנה והביא שניים במנה? יש לומר שדין זה של שור במנה הוא גם לדברי רבנן הסוברים שאם נדר להביא קטן והביא גדול יצא. באה תנא לחדש, שלמרות שמבואר לקמן בדף קופחת עמוד ב' ששניים נקראים גדול לגבי אחד, מכל מקום לא יצא אפילו לרבנן, שהרי נדר להביא שור אחד במנה. אבל לרבי לא היה התנא צריך לומר את הדין הזה, שהרי פשוט שלא יצא ידי נדרו אפילו אם שניים לגבי אחד נקראים גדול, שהרי לרבי אם נדר להביא קטן והביא גדול, לא יצא. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא, שאם אנחנו מעמידים שההלכה הזו שנויה כשיטת רבי, יוצא שהרי שווה הספר של המשנה נשנו בשיטת רבי, וההלכה האמצעית שנויה כשיטת רבנן, ולא מסתבר לומר כך, כי אין דרך המשנה לערב את דברי התנאים. מתרצת הגמרא, אין, אכן כך הוא, רישה וסיפה נשנו בשיטת רבי, ומציאת הדין האמצעי נשנה בשיטת רבנן. ואחי כאמר, כך כוונת המשנה לומר, דבר זה ששנינו ברישה שיביא פר וגם עגל, אינו לדברי הכל, אלא תלוי במחלוקת רבי ורבנן. ולכן הביא התנא את המחלוקת של רבי ורבנן בסיפה כדי להשמיענו, שדינים אלו השנויים במשנתנו תלויים במחלוקת הזו. עכשיו מבארת הגמרא למה היו משמשים שש הקופות שהיו לנדבה. נענתם שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ו' משנה ה', 13 שופרות קופות העשויות כמין שופר עגולים וכפופים רחבים מלמטה וצרים מלמעלה, היו בבית המקדש, ועשו את זה צר מלמעלה כי אי אפשר להוציא מהם את המעות אלה בקושי רב אחר שיהפכו אותם על פיהם. ועשו זאת כדי שלא יבוא אדם רמאי ויראה כאילו מכניס מעות באחת מהקופות, והוא לוקח ממה שיש שם. שהרי כל אחד היה יכול לגשת ולתת מעות בקופה, ככה רמב"ם בפירוש המשניות. אם כן, 13 שופרות כאילו היו בבית המקדש והיו עשויים כדי לתת בהם את הכסף עבור הקורבנות, ושישה מהם היו למעות נדבה שמהם היו לוקחים להביא עולות בזמן שאין שם קורבנות אחרים, כדי שלא יעמוד המזבח ריקן בלא קורבנות. שואלת הגמרא כנגד מי תקנום, כלומר, למה תקנו שיהיו שש קופות למעות נדבה? משיבה הגמרא בביורו של חזקיה, אמר חזקיה כנגד שישה בתי אבות הכהנים. הכהנים נחלקו ל-24 משמרות וכל משמר עובד שבוע אחד, והמשמר נחלק לשישה בתי אבות וכל בית אב עובד יום אחד מימי השבוע, ובשבת היו עובדים כולם. ועשו שש קופות כנגד שישה בתי אבות, שבכל משמר, שתקנו להם חכמים לעשות כן כדי שיהיה שלום זה עם זה. לפי שכל בית אב היה נוטל את האורות של העולות הקרבים ביום שעבד בו, וכיוון שלא היו מקריבים עולות מהמעות שבשופרות אלא בזמן שלא היו קורבנות אחרים, נמצא שבימים שהביאו הרבה נדרים ונדבות לא היה בית אב שבאותו היום נוטל מהשופר כלום. ובימים שלא הביאו כל כך הרבה נדרים ונדבות היה בית אב שבאותו היום נוטל מהשופר הרבה. ואז יריבו הראשונים עם האחרונים ויאמרו להם, יש לכם אורות ולנו אין כלום. ואם משום שביום שלנו הביאו הרבה יחידים נדרים ונדבות, מזלנו גרם. או משום שייתכן שקורבנות היחיד שיביאו באותו יום יהיו שלימים שאורותיהם שייכים לבעלים ואינם לכהנים. ובאורות של העולות הבאים מהשופרות יש לנו לחלוק בשווה. לכן תקנו שישה שופרות שהיו הגזברים מחלקים את כל המעות הבאים לנדבה לשישה שופרות, וכל בית אב היה נוטל מהשופר שלו. ונראה לפרש לפי זה שאם היה המזבח בטל והוציאו מכל השופרות מה שהיה בהם, מכל מקום חילקו את האורות לפי השופרות, שעל השופרות היה נרשם יום א' ויום ב'. ומה שהיה משופר של יום ב' נתנו לבית אב של יום ב', אף אם יקריבו ביום א', שאם לא כן, מה התועלת בזה? ודוחק לומר שביום א' לא הוציאו מהשופר של יום ב', ויהיה מזבח בטל. ואכן מרש"י משמע שכל בית אב היה מקריב רק מהשופר שלו, כך מסביר השפת אמת. ואף שייתכן יום אחד שהובאו נדרים ונדבות רבים ולא השתמשו במעות שבשופר, ומעות אלו יישארו בשופר למשמר שבשבוע הבא. ואם כן נמצא שבית אב של משמר אחר משתמש במעות שהגיעו בזמן של בית אב המשמר הקודם, וייתכן שיבואו לידי מריבה, כאשר אותו ביתיו שביומו הביאו את המעות הללו יבקש ליהנות מהאורות שהוקרבו בשבוע שאחריו. צריך לומר שמריבה תיתכן רק בין שני בתי אבות של אותו משמר, אבל עם ביתיו ממשמר אחר לא באים לידי מריבה. כך מסביר משמרות הכהונה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר ביור אחר, הטעם שתקנו לעשות שש קופות למעות הנדבה, ומשום שמתוך שפעמים שהייתה הנדבה מרובה, לכן תקנו להם למעות הנדבה שופרות מרובין, כדי שלא יתאפשו המעות. שאם יהיו הרבה מעות יחד בקופה, הם יתאפשו. שאם היו נותנים את כל המעות בשופר אחד, היו המעות התחתונות מתאפשים, מפני שבכל שעה היו מביאים מעות נוספים, והכהנים היו נוטלים את המעות העליונות, ולכן תקנו שיהיה שישה שופרות, ובכל אחד מעט מעות, כדי שהשופרות יתרוקנו, והמעות לא יתאפשו. וזהירי אמר ביור אחר, לכך תקנו שש קופות כנגד פר ועגל, איל וכבש, גדי וסעיר, כלומר כנגד כל מיני הבהמות שיכולים להביא בנדבה. ומי שיתנדב להביא פר לעולם מניח מנה בשופר שהיה רשום עליו פר. מי שיתנדב להביא עגל מניח חמישה סלעים בשופר שהיה רשום עליו עגל, וכן כולם. והכהנים היו לוקחים ממעות של השופר שהיה רשום עליו פר, ומקריבים פרים עד שיגמרו המעות שבאותה קופה, ומהמעות של השופר שהיה רשום עליו עגל היו מביאים עגלים. ותוספות במסכת מורד אף חפגים אל עמוד בית דיבור המתחיל, ושישה מבארים שהיו מניחים בהם את המותרות, שאם נדר אדם להביא פר בסכום מסוים ולבסוף מצא יותר בזול, היה מניח את המותר בקופה שהיה רשום עליה פר. וכן מי שנדר להביא עגל בסכום מסוים ומצא בזול, מניח את המותר בקופה שהיה רשום עליה עגל. וכן כולם, ועשו כן לפי שרצו להביא ממותר דמי הפר פר, שלשמו הוקצו אותם מעות. במשנה זו אומרת הגמרא שהיו שישה שופרות לנדבה, כרבי ישנו יד, אמר שמי שנדר להביא קטן והביא גדול לא יצא. ולכך הוצרכו לעשות שש קופות, שאם יעשו קופה אחת יש לחשוש שמא יתלו מהמעות של מי שנדר להביא איל ויקנו בהם פר, ונמצא שלא קיים את נדרו, אבל לרבנן אף אם יקנו פר יצא ידי נדרו. עכשיו מביאה הגמרא את ביורו של בר פדה. הוא בר פדה אמר, לכך תקנו שש קופות כנגד הפרים והאילים והכבשים והסעירים, שהשופרות היו עשויים למותרות, ויש כמה מיני מותרות, שאם יפריש פר או איל או כבש או סעיר לקורבנו ועבד, ויפריש אחר תחתיו ויקריבו, הוא לבסוף מצא את הראשון, הדין הוא שהראשון ירעה עד שיפול בו מום, ואם אחר ואת המעות ייתן בשופר של אותו אמין. שאם היה פר נותנם בשופר הראשון שכתוב עליו פר, ואם היה איל נותנם בשופר השני שכתוב עליו איל, ואם היה כבש נותנו בשופר השלישי שכתוב עליו כבש, ואם היה סעיר נותנו בשופר הרביעי שכתוב עליו סעיר. והמותרות, השופר החמישי היה למי שיפריש מעות לקנות בהם קורבן, והוזלו הבהמות וניתותרו לו מעות, ייתן את המעות הנותרות בשופר הזה. והמעה, השופר השישי היה עשוי למעה, דהיינו קולבון, שכל אדם שהביא מחצית השקל היה צריך להוסיף קולבון, ואותו קולבון היה ניתן בשופר הזה. קולבון זה צירוף של המילים קל ובין, כלומר דבר קל שנותן בעת חילוף בין מטבע אחד למטבע אחר. והיו נותנים למטבע של מעה שהיא אחד משישה בדינר, והדינר הוא מחצית השקל. ורשי פותח את דבריו ואומר שכל יחיד מביא מחצית השקל בהכרעה באדר, והיינו שכל אחד מביא מחצית השקל, אז צריך להוסיף קולבון להכרעה, דיינו דבר מועד שמוסיפים על המשקל כדי להכריע את הכף שמה נפחת המטבע מעט, ולא נתן חצי שקל כשיעור שהראה הקדוש ברוך הוא למשה. וכתוב זה ייתנו שאין לפחות משיעור זה. והיינו כרבי מאיר הסובר שצריך להוסיף את הקולבון מעיקר הדין, ולא רק כשכר עבור הפריטה. ואירת הגמרא, במן החלקו האמוראים כולו כחזקיה לא אמרי, כל שאר האמוראים שהם רבי יוחנן וזהירי ובר פדה, לא רצו לפרש כחזקיה שאמר שהטעם לשישה שופרות וכדי שלא יבואו לריב זה עם זה, כי הם סוברים לאנצוי לא חיישינן. לא חוששים שיבואו לריב, דכל חד וחד יומק העביד. כל ביתיו היה עובד ביומו, ואם הביאו ביום אחד הרבה נדרים ונדבות ולא היו צריכים ליטול מהשופר, אין להם חלק באורות של הקורבנות שנקנו מהשופרות ביום אחר. כרבי יוחנן לא אמרי, כשאר המוראים לא רצו לפרש כרבי יוחנן שאמר שהטעם שעשו שישה שופרות זה משום שאם יהיו הרבה מעות יחד בשופר אחד, הם יכולים להתאפש, כי הם סוברים דל עפושי לא חיישינן. לא חוששים שיתרבו המעות עד שיבואו לידי עיפוש. כזהירי לא אמרי, שאר המוראים לא רצו לפרש כזהירי שאמר שהוא צריכו לעשות שישה שופרות כנגד כל מין בהמה שהיו מתנדבים ולהביא. ובשיטת רבי ישנויה הסובר שאם נדר להביא קטן והביא גדול לא יצא, אבל בדרבנן, לשיטת חכמים לא היה אלא שופר אחד לכל הבהמות. למה הם לא רצו לפרש כמו זהירי? משום דקי יחידה היא לא מוקמי, לא רצו להעמיד את המשנה כשיטת רבי שזו שיטת יחיד. כבר פדה נמי לא אמרי, שאר המוראים לא רצו לפרש כבר פדה שאמר שהוא צריכו לעשות שישה שופרות למותר פר איל כבש וסעיר, והשופר החמישי היה למותרות, כלומר למי שיפריש מעות לקנות בהם קורבן והוזלו הבהמות ונותרו לו מעות, שצריך ליתן את המעות הנותרות בשופר הזה כי היה קשה להם, כולונה ממותרות, הרי כל שאר השופרות יהיו למותרות, ויכולו להניח את המעות שנותרו בידו בשופר של אותו מין בהמה שהקדיש, ולמה צריך שופר מיוחד למעות שנשארו ממה שהפריש לקורבנו. עוד הוקשה להם על דברי בר פדה שאמר שהשופר השישי היה למעה, כלומר, לאותו קולבון שהיה נותן כל אדם 70 מחצית השקל. כי הרי הקולבון נמי לשקלים אז לה. גם את הקולבון היו נותנים עם שער חצי השקלים בשופר שהיה כתוב עליו תקילין חדתין. שקלים חדשים וגם הם היו מביאים קורבנות ציבור של כל השנה. זאת אומרת ששאר המוראים סוברים כמו רבי מאיר בתלמוד הירושלמי במסכת שקלים שכל המביא מחצית השקל צריך ליתן קולבון והקולבון היה חלק מדין השקלים. ולא כרבנן סוברים שהקולבון לא היה בא אלא כשהיו פורטים את השקלים. ומביאה הגמרא ראיה שהקולבון היה ניתן בשופר של השקלים. דתניא שנינו בברייתא להיכן קלבון זה הולך? לשקלים. לשופר שבו היו נותנים את כל השקלים שהביאו, שמהם היו מביאים קורבנות ציבור של כל השנה. אלו הם דברי רבי מאיר. רב לזר אומר, הקולבון היה הולך לשופרות של נדבה שהיו לוקחים בו נדבת ציבור. ואף שלפי רבי אליעזר היה הקולבון הולך לנדבה ובר פדה יכול לסבור כמותו, מכל מקום לא רצו שאר המוראים לומר כמו בר פדה, כיוון שלא רצו להעמיד את המשנה הזו שהיו שישה שופרות לנדבה במחלוקת, אלא רצו לפרש את המשנה לפי כולם, כמו שלא רצו לומר כמו זעירי, כיוון שלא רצו להעמיד את המשנה כשיטת יחיד. והטעם שלא יניחו את הקולבון בשופר של המותרות ועשו עבורם שופר מיוחד, יש לומר שבר פדה סובר שלא הביאו ממנו נדבות ציבור, אלא כשיטת רבי שמעון השיזורי הסובר שהיו עושים מהם ריקועי זהב וציפוי לבית קודש הקודשים, או כבן עזאי הסובר ששולחני היה נוטלם עבור שכר פריטת השקלים ולא ניתנו להקדש, או כמו אלו שסוברים שזה היה להוצאות הדרכים, דהיינו להוצאת דרכים של השלוחים וכיוצא בזה. מביאה הגמרא ביורים נוספים למה עשו שישה שופרות לנדבה. ושמואל אמר לכך תקנו שישה שופרות כנגד מותר חטאת, כלומר שהמפריש מעות לקנות בהם חטאת ואחר כך הוזלו הבהמות ונותרו לו מעות, ייתן את המעות הנותרות בשופר הזה והם מביאים ממנו נדבת ציבור. ומותר השם, השופר השני היה למעות שנותרו לו ממה שהקדיש כדי לקנות השם סתם, שהוא השם גזילות והשם מעילות. ואי אפשר לערב מותר האשם באותו שופר שבו ניתן מותר החטאת, כיוון שהוא קורבן אחר. ולכן עשו להם שתי שופרות. ומותר השם נזיר, השופר השלישי היה למעות שנותרו ממה שהקדיש כדי לקנות השם נזיר. ומותר השם מצורע, השופר הרביעי היה למעות שנותרו לו ממה שהקדיש כדי לקנות השם מצורע. ואי אפשר לערב השם מצורע והשם נזיר ביחד עם השם סתם, שהוא השם גזלות ומעילות, כי לאשם נזיר ומצורע מביא כבש בן שנה, ולאשם סתם מביא כבש בן שנתיים שהוא איל. כמו כן אי אפשר לערב השם מצורע עם השם נזיר אף ששניהם כבשים בני שנה, כי השם נזיר בא להכשירו שיוכל להתחיל למנות נזירותו בתארה. וגם אין נותנים מדמו על הבעונות ואין נותנים נסחים, והשם מצורע נותנים מדמו על בעונות המצורע ותאו נסחים, וגם בא להתירו להיכנס במחנה, ולכן אין לערבם זה עם זה, ועשו לכל אחד שופר בפני עצמו. ומותר מנחת חוטא, השופר החמישי היה למעות שנותרו לו ממה שהקדיש כדי לקנות מנחת חוטא, תמה שנכנס למקדש או שאכל קודשים בשגגה מביא קורבן עולה ויורד, לפי יכולתו הכלכלית שהעשיר מביא קסבה או סעירה לחטאת, והדל מביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ועני שאין ידו משגת גם לזה מביא מנחה, והיא הנקראת מנחת חוטא. ומותר עשירית העיפה של כהן גדול, השופר השישי היה למעות שנותרו לכהן הגדול ממה שהקדיש כדי לקנות מנחת חביתין, שהיה מביא בכל יום, שלא היה יכול לקנות בהם את של מחר, ומהמעות שהיו בשופרות הללו היו מביאים נדבת ציבור. והטעם שהוא לא יכול לקנות בהם את המנחה של מחר, לפי שהוא דבר של חובה, ודבר של חובה אינו בא אליה מן החולין, ואינו יכול לפתור את עצמו במותר של אתמול. והדין הזה שמותר חטאת ואשם הולכים לנדבת ציבור, לומדים ממה שדרש יהוידע הכהן, ממה שבפסוק אחד כתוב, אשם הוא אשום אשם להשם, שמשמע שאשם להשם, בפסוק אחר כתוב, כחטאת כאשם תורה אחת להם, הכהן אשר יחופר בו לא יהיה, משמע שאשם לכהן, אלא, כל הבא ממותר חטאת ואשם ילקח בו, עולות להקריבם נדבה והבשר להשם והאורות לכהנים, ובזה נתקיימו שני הכתובים, אשם להשם מתקיים בבשר, ולא יהיה מתקיים באור. ורבי הושעיה אמר, לבאר את הצורך בשישה שופרות באופן אחר, השופר הראשון כנגד לצורך מותר חטאת, והשני למותר אשם גזילות ומעילות, והשלישי למותר אשם נזיר, והרביעי למותר אשם מצורע, והחמישי למותר כינין, שכל מי שצריך להביא תורים או בני עונה לקורבן ונותרו לו מעות ממה שהקדיש, נותן את המעות הנותרות בשופר הזה, והשישי למותר מנחת חוטא, אבל לא היה שופר למותר מנחת חביתין של כהן גדול. מבארת עכשיו הגמרא מדוע לא אמר שמואל כרבי הושעיה. שואלת הגמרא ושמואל מה איתם לא אמר כרבי הושעיה שהיה שופר אחד למותר קינים, ופירש שהיה שופר אחד למותר עשירית העיפה של הכהן הגדול. והוא הדין שיש לשאול כך על שאר המוראים שהם חיסקי הזעירי, רבי יוחנן ובר פדה, מדוע לא פירשו כרבי הושעיה. משיבה הגמרא קינין תנה לרישה. כבר שנה תנה ברישה את המשנה שהיה שופר אחד לקינים, שזה אחד משבעה השופרות שנתפרשו ברישה. כי במשנה, במסכת שקלים כתוב, 13 שופרות היו במקדש וכתוב עליהם, תקלין חדתין שקלים חדשים ותקלין עתיקין שקלים ישנים. קינין וגוזלי עולה, עיצים ולבונה זהב לכפורת, שהיה כתוב על השופר זהב לכפורת, והיו לוקחים מהמעות שהיו שם כלי שרת, כי המזרק קרוי כיפורי זהב, ואילו התוספות ראש והרמב״ם פירשו שהיה כתוב על השופר זהב, היו נוטלים ממנו לבית הכפורת, היינו לבית קודשי הקודשים. ושישה לנדבה. וסובר שמואל, שאף מותר הכינים היה נותן בשופר של כינים. שואלת הגמרא ורבי יושעיה, תני ולא תנה כינין? וכי רבי יושעיה לא שנה במשנה שהיה שופר אחד לכינין? ותני רבי יושעיה ותני כינין, הרי רבי יושעיה שנה בתוספתא במסכת שקלים 13 שופרות שהיו במקדש ואחד מהם היה לכינים. משיבה הגמרא רבי יושעיה סובר שהיה אחד לכינין ואחד למותר כינין. שופר אחד היה לכינים ואחד למותר כינין. עכשיו מבארת הגמרא מדוע רבי יושעיה לא אמר כשמואל. שואלת הגמרא ורבי יושעיה מה איתה מה לא אמר כשמואל שהיה שופר אחד למותר עשירית העיפה של כהן גדול ופירש שהיה שופר אחד למותר כינין. אבל על שאר האמוראים דיינו חיסקי הזעירי ובר פדה לא קשה למה לא פירשו כשמואל. לפי ששאר האמוראים חוץ מרבי יוחנן סוברים שמותר מנחת חוטא אינו הולך לנדבה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ושמואל. שיבה הגמרא רבי יושעיה סבר לה כמאן דאמר מותר של עשירית העיפה של כהן גדול ירכב, יתרכב, כיוון שאין לה דין חטאת ולא היו מביאים ממנו נדבה ציבור. שאין נדבה ציבור בא אלא ממותר חטאת ואשם. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בה בדין מותר חביתי כהן גדול. דתניא שנינו בברייתא מותר מנחת נדבה מותר מנחה ירכב. שואלת הגמרא מה איכא אמר מה כוונת הברייתא לומר. משיבה הגמרא מה רב חסדא אך איכא אמר. כך היא כוונת הברייתא, מותר מנחת נדבה פירושה שמותר מנחת חוטא יינתן בשופר של נדבה שיהיו מביאים ממנו נדבה ציבור, ומותר מנחה ירכב פירושו שמותר עשירית העיפה של כהן גדול ירכב. רבא חולק על רב חסדא ומפרש את הברייתא באופן אחר. רבא אמר אפילו מותר עשירית העיפה של כהן גדול נמי גם כן יינתן בשופר של נדבה. אלא מה שכתוב בברייתא מותר מנחה ירכב, הכוונה מותר לחמי תודה ירכב, שהמביא תודה מביא עמה לחמים. ואם יפריש מעות לקנותם ונותרו בידו מעות, יירקבו, כי רק מותר חטאת הולך לנדבה ציבור. והטעם שיירקבו, לפי שלהקריבם בפני עצמם אינו יכול שלא מצינו שיהיה לחם קרב בפני עצמו, ולהקריבם עם תודה אחרת גם אינו יכול שאי אפשר להקריב קורבן תודה בלי הלחם שהופרש מתחילה עבורו. ורבי יושעיה יפרש את הברייתא כרב חסדא שמותר עשירית העיפה של כהן גדול ירכב, ולכך לא אמר כשמואל שהיה שופר אחד למותר עשירית העיפה של כהן גדול ופירש שהיה שופר אחד למותר כינים. מביאה הגמרא אמוראים נוספים שנחלקו בדין מותר חביתי כהן גדול. אומרת הגמרא בפלוקתא, רב חסדא ורבא נחלקו במחלוקת של אמוראים אחרים שנחלקו במותר עשירית העיפה של כהן גדול. רבי יוחנן אמר שהולך לנדבה להביא ממנו נדבה ציבור. רבי אלעזר אמר ירכב, ובזה נחלקו גם שמואל ורבי יושעיה. מקשה הגמרא על הסוברים שמותר חביתי כהן גדול ירכב. מיתי ויקשו בני הישיבה על האומרים שמותר עשירית העיפה ירכב. שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ב' משנה ה' מותר שקלים. נטל הרבה מאות ואמר הרי אילו לשקלי, וכשבא לחשב כמה הם ראה שהיה בהם יותר ממחצית השקל, ילכו יתר המאות לחולין. ומשנה זו שנויה כשיטת בית הלל הסוברים שמותר שקלים לחולין, ואילו בית שמאי סוברים שמותר שקלים ילכו לנדבה. ולמה אומרים זאת בית הלל? שלא נתכוון להקדיש יותר מחצי שקל, והרי הוא הקדש טעות. ומותר עשירית העיפה ומותר קיני זווין וקיני זוות וקיני יולדות וחטאות והשמות מותרן לנדבה. מה אליו? האם מותר עשירית העיפה אינה מותר עשירית העיפה של כהן גדול? אם כן מוכח מהברייתא שמותר עשירית העיפה הולך לשופר של נדבה, ולא כמו אלו שאומרים שילך לריקבון. מתרץ את הגמרא לא, מותר עשירית העיפה המוזכר בברייתא אינו של הכהן הגדול, אלא מותר מנחת חוטא שגם הוא מביא עשירית העיפה. ודווקא מותר מנחת חוטא הולך לנדבה, אבל מותר מנחה של כהן גדול אפשר שירכב. אמר רב נחמן בר אבי יצחק, מסתברא כמאן דאמר מותר עשירית העיפה של כהן גדול ירכב. רב נחמן בר יצחק מוכיח שמותר עשירית העיפה של כהן גדול אינו כחטאת ואינו הולך לנדבת הציבור, כמו ששמע מן הברייתא המובאת לכמאן. דתניא שנינו בברייתא כתוב בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' א', לגבי מנחת חוטא לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה כחטאת היא. אמר רב יהודה יש לדייק ממה שכתוב חטאת היא. היא, כלומר, מנחה זו שהיא חובה קרויה חטאת. ומטעם זה אין נותנים עליה לבונה. ואין מנחה אחרת קרויה חטאת אפילו שהיא חובה. לימד על עשירית העיפה של כהן גדול שאינה קרויה חטאת ותאונה לבונה כשאר המנחות שצריך ליתן עליהם לבונה. ומדי אינה קרויה חטאת, כלומר, מכך שלגבי לבונה אינה קרויה חטאת, כך גם לגבי מותר אין לדין חטאת ואין דינה כמותר חטאות והשמות שהולכים לנדבת ציבור אלא מותרה ירכב. ולמרות שבפסוק בספר יחזקאל קרויה חטאת, בא הפסוק כאן לומר שאין לדין חטאת, כך אומר רשי. וחיית אחי וראי וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה. בדף קופחי עמוד א', המשנה הזו מבארת דין המקדיש בהמה אחת ונפסלה ורוצה להביא בדמיה שתי בהמות או מין אחר. אומרת המשנה, האומר שור זה עולה ונסתאב נפל בו מום, נסתאב זה מלשון תומה ובעל מום נקרא תמה כמו שכתוב, עם כל בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, והפסוק הזה מדבר בבעלי מומים שיפדו. אם כן, האומר שור זה עולה ונסתאב נפל בו מום וצריך לבדותו ולהביא בדמיו אחר, אם רצה יביא בדמיו שניים, שני שברים. והגמרא תבאר שאינו דומה הדבר למבואר במשנה לאל בדף קופזיין עמוד ב' שהנודר להביא שור במנה, אינו יכול להביא שניים. עוד אומרת המשנה, אומר שני שברים אילו עולה ונסתעבו, נפל באמום ופדעם. אם רצה יביא בדמיהם שור אחד, ורבי אוסר לכתחילה להביא שור אחד כשהקדיש שניים, או להביא שניים כשהקדיש אחד. כמבואר לכמן, שרבי חולק גם על הרישה. אבל בדיעבד אם עבר והביא אינו מביא אחר, שהרי אף אם לא הביא אחר כלל, אינו חייב. שמכיוון שאמר שור זה עולה ולא אמר הרי עלי עולה, לא קיבל עליו אחריות להביא עולה, אלא שלכתחילה יש לו להביא בדמים, כמו מה שהקדיש בתחילה. האומר איל זה עולה ונסתאב, נפל בו מום ופדאו, אם רצה יביא בדמיו כבש. האומר כבש זה עולה ונסתאב, דהיינו נפל בו מום ופדאו. אם רוצה יביא בדמיו איל, ורבי אוסר לכתחילה להביא כבש אם הקדיש איל, או להביא איל כשהקדיש כבש. זו היה המשנה שלנו בדף קופחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף קופחת עמוד ב'. שאלינו במשנה שאומר שור זה עולה ונפל בו מום ופדאו, יכול להביא בדמיו שני שברים. מבארת הגמרא מדוע אינו דומה לנודר להביא שור במנה שאינו יכול להביא שניים במנה. מקשה הגמרא ואמרת רישה, הרי שנינו ברישה של המשנה, דהיינו במשנה לילד בדף קופ זין עמוד ב', האומר הרי עליי להביא שור במנה והביא שניים במנה, לא יצא ידי חובת נדרו. ואם כן, למה אומר שור זה עולה יכול להביא בדמיו שניים? וקושיית הגמרא היא אפילו לרבנן שאמרו במשנה לעיל, שאם אמר הרי עליי שור קטן והביא גדול יצא. מכל מקום, אם אמר הרי עליי שור במנה והביא שניים במנה, לא יצא. שזה כמו גדול והביא קטן. מתרץ את הגמרא כאן בסיפה שאמר שור זה עולה ונסתאב, שייני, שונה הדבר, שמכיוון שאמר שור זה, לא חייב את עצמו להביא שור לעולה, אלא יקדישו לעולה, ואם נפל בו מום או שעבד, אינו חייב להביא אחר. ולכך יכול להביא בדמיו שני שברים. אבל האל שאמר הרי עליי שור במנה, חייב את עצמו להביא שור במנה, ולכך אינו יוצא ידי נדרו עד שיביא שור אחד במנה. שנינו במשנה שאומר שני שברים אילו עולה ונסתעבו, אם רצה יביא בדמיהם שור אחד. ורבי אוסר להביא שור אחד. מבררת הגמרא את טעמו של רבי ושואלת מהי טעמה. מה טעמו של רבי האוסר להביא בדמיהם שור אחד? משיבה הגמרא משום דאבלי גדול והביא קטן. כשמביא שור אחד במקום שניים, הרי הוא כמו שנדר להביא גדול והביא קטן שאינו יוצא ידי חובת נדרו. שבכל מקום שניים חשובים הם אחד, ואפילו אם שניהם שווים בדמיהם. ואף על גב דנסתאב שנפל מום בשברים שהקדיש וכבר בטל נדרו, ששברים אלו שהקדיש אינם ראויים לקורבן והוא לא חייב את עצמו להביא שברים אחרים, מכל מקום לכתחילה לא שרי רבי, לא מתיר רבי להביא שור אחד. וביור הדבר שגם באומר הרי זו חל עליו חובת הבאה מצד פרשת נדרים, אלא שאינו דומה לאומר הרי עליי שנתחייב גם באחריות, שאם יובד הקורבן יביא אחר, ולכן סובר רבי שגם האומר הרי זו אינו רשאי לשנות ממה שקיבל על עצמו להביא שור אחד ולהביא שני שברים. מקשה הגמרא ולפלוגנה מברישה, אם אכן טעמו של רבי משום שסובר שאפילו באומר הרי זה, שזה לשון נדבה ולא לשון נדר, אינו רשאי לשנות ולהביא קטן, מדוע רבי אינו חולק גם ברישה באומר שור זה עולה שאינו רשאי להביא בדמיו שני שברים? שאף שאומר שור זה עולה ובא להביא בדמיו שני שברים, הרי זה כאמר להביא קטן והביא גדול. ומשמע ששניים קטנים עדיפים מאחד גדול, כמו שמשמע מדבריו לאיל. מכל מקום לדעת רבי אין חילוק בזה, כי כמו שאסור להביא קטן כשנדר להביא גדול, כך אסור להביא גדול כשנדר להביא קטן. כמו ששנינו לאל בדף קופ זין עמוד ב' שאם נדר להביא קטן והביא גדול, רבי אומר לא יצא, כי הוא חייב להביא מה שנדר. מתרץ את הגמרא רבי, הכולה מילתא פליג, ונטר לאו לרבנן, עד המסקי מילתאיו ועד ארמי פלגליו. רבי אכן חולק גם על הרישה, ואוסר למי שאמר שור זה עולה להביא בדמיו שני שברים. אלא שרבי המתין מלומר את דעתו עד שיסיימו רבנן את דבריהם. ומוכיחה הגמרא תדע, אביא לך ראיה שרבי חולק גם על הרישה, בנדר להביא קטן והביא גדול. לקטני נאמר בסיפה של המשנה, האומר, איל זה עולה ונסתאב ונפל בו מום, אם רצה יביא בדמיו כבש. והאומר, כבש זה לעולה ונסתאב ונפל בו מום, אם רצה יביא בדמיו איל. ורבי אוסר למקדיש איל להביא לכתחילה כבש, ולמקדיש כבש להביא לכתחילה איל. ואף שאיל גדול יותר מכבש, הוא בן שנתיים וכבש הוא רק בן שנה. שמע מינה, יש לשמוע מכך שאכן חולק רבי גם ברישה שהתנדב להביא קטן והביא גדול. מסתפקת הגמרא בדעת רבנן האם יכול להביא מין אחר. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה ממינה למינה מאי. האם האומר שור זה עולה ונפל בו מום יכול להביא בדמיו מין אחר? מוכיחה הגמרא שכן יכול להביא מין אחר, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא נאמר בה. האומר שור זה עולה ונסתאב, דהיינו נפל בו מום, לא יביא בדמיו איל אחד, כיוון שהוא קטן יותר מדי. כך מסביר רשי, והרשש מסביר את רשי, ששיטת רשי היא שאחד גדול עדיף משניים קטנים. ומשום כך הוגשה לרשי, למה יכול להביא שני אילים? הרי כמו שאינו יכול להביא איל אחד לפי שהוא קטן, כך אינו להביא שני אילים, שגם הם נקראים קטן לגבי אחד גדול, ולכן כתב רשי שאיל אחד הוא קטן יותר מדי, וסוברים רבנן שדווקא קצת קטן יכול להביא, אבל לא קטן יותר מדי. אם כן, נאמר בברית השור זה עולה ונסתאב ונפל בו מום, לא יביא בדמיו איל אחד, כיוון שהוא קטן יותר מדי, אבל מביא בדמיו שני אילים שהם שווים לשור אחד. ורבי חולק ואוסר להביא בדמיו שני אילים, לפי שאין בילה, שצריך להביא מהם שתי מנחות בשני כלים, ואינו יכול לערב את המנחות בכלי אחד. ולמרות ששנינו לאל בדף פייטת עמוד א' שמערבים נסקי פרים ונסקי אילים, שם מדובר שכבר נתערבו, כמו שפרשה הגמרא שם, אבל לכתחילה אין לערבם. ונראה שאינו מביא כמו שהתחייב, שהרי התחייב להביא קורבן עם מנחה אחת, ועכשיו מביא שתי מנחות. וזה שמביא שתי בהמות לא אכפת לנו, כיוון ששניהם באים מכוח הקורבן הראשון. ודווקא מנחות שמביאים בביתו, צריך שיביא כמו שנדר בתחילה, ואם נדר להביא אחד, לא יביא שניים. אם כן, שמע מינה, יש לשמוע מזה שמתחייב להביא שור אחד, מביא בדמיו שני אילים, שיכול להביא מין אחר. מקשה הגמרא, יח, אם אכן יכול להביא מין אחר, מה איריה, מדוע לא התירו לו רבנן להביא רק תרי שני אילים, אפילו חד נמי, הדין נותן שאפילו איל אחד יוכל להביא. דהה בנסתאב לרבנן, לא שני לי, הוא בן גדול לקטן, שהרי לדעת רבנן שור שנפל בו מום יכול להביא מדמיו אפילו קטן. כמו ששנינו במשנה שאומר שור זה עולה ונפל בו מום יכול להביא בדמיו שני שברים. אפילו ששור אחד גדול עדיף משני שברים קטנים, ודומה לנדר להביא גדול והביא קטן. אז זה הביאור בשאלת הגמרא לפי שיטת רשי, ובשם השיטה מקובצת והצון קדושים מבארים, ששני שברים קטנים עדיפים משור אחד גדול, אז צריך לבאר שראיית הגמרא מהמשנה שלרבנן אין חילוק בין גדול לקטן היא, ממה ששנינו שאומר שני שברים אילו עולה ונפל בהם מום, יכול להביא בדמיהם שור אחד, ואפילו ששני שברים עדיפים מאחד. מדרץ את הגמרא תרי תנאי ואליבא דרבנן. נחלקו תנאים בדעת רבנן, התנא של המשנה סובר שלרבנן אפילו לכתחילה יכול להביא בדמי הגדול קטן, ולפי זה נחלקו רבי ורבנן בין בגדול ובין בקטן, שלרבי לכתחילה אינו יכול להביא אלא בדיוק כמו שהתנדב, ולא קטן או גדול, ולרבנן אפילו לכתחילה יכול להביא גדול או קטן. והתנא של הברייתא סובר שאף לרבנן לכתחילה לא יביא קטן. ולפי זה, לדברי הכל לכתחילה, אין לו להביא קטן, ולא נחלקו רבנן ורבי, אלא האם לכתחילה יכול להביא גדול. לדעת רבנן לכתחילה יכול להביא גדול, לדעת רבי לכתחילה אינו יכול להביא גדול. ולפי מה שהתבהר לאל בשיטת רשי שאחד גדול עדיף משניים קטנים, צריך לומר ששניים גדולים ממין אחר, שגדולים הם במינן, עדיפים מאחד גדול, או ששווים הם לאחד גדול, ולכן שני אילים גדולים עדיפים משור אחד, ולכן סובר התנא שבברייתא שלרבנן אם נדר להביא שור, יכול להביא שני אילים. מבררת הגמרא את שיטת רבי, שנינו בברייתא אומר שור זה עולה ונפל בו מום, רבי אוסר להביא שני אילים לפי שאין בילה. מדייקת הגמרא טעמה דאין בילה, טעמו של רבי האוסר להביא שני אילים לפי שאין בילה. אבל אם היה סובר שיש בילה, דהיינו שיכול לבלול את שתי המנחות בכלי אחד, שרי, היה רבי מתיר להביא שני אילים, ואף שהם מין אחר ממה שנדר. איך אפשר לומר זאת, מקשה הגמרא, והתנן הרי שנינו במשנה, האומר איל זה עולה ונסתאב ונפל בו מום, אם רצה יביא בדמיו כבש. האומר כבש זה עולה ונסתאב ונפל בו מום, אם רצה יביא בדמיו איל. זו שיטת תנא קמא, ורבי חולק ואוסר להביא לכתחילה כבש, אם יקדיש איל או להביא איל, אם יקדיש כבש, הרי שגם במקום שאין לחשוש לבילה, אוסר רבי להחליף ממה שהתנדב להביא. שהרי בין אם מביא כבש ובין אם מביא איל, אינו מביא אלא מנחה אחת, ואף על פי כן עשה רבי לשנות, וקשה על מה שמבואר בברייתא, שלא עשה רבי אלא במקום שמשנה את מספר המנחות. מתרץ את הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי. נחלקו התנאים בדעת רבי. התנא במשנה סובר שלרבי אינו יכול להביא קורבן ממין אחר, והתנא שבברייתא סובר שלרבי יכול להביא קורבן ממין אחר, אלא שאינו יכול להביא שתי מנחות במקום מנחה אחת. ושנינו בסיפה של הברייתא ובתיאורים שלא נפל בהם מום, וקוראים לזה תיאורים כי אמרנו כבר שבעל מום נקרא תמה, אם נדר להביא עגל והביא פר, או שנדר להביא כבש והביא איל, דהיינו קטן והביא גדול, יצא. אומרת הגמרא סתמה כרבנן הברייתא סתמה כדעת רבנן הסוברים שהנודר להביא קטן והביא גדול, יצא. ואין כוונת הגמרא לומר שהלכה כרבנן, לפי שמצינו סתם ברייתא כשיטתם, שהכלל הוא שכשיש מחלוקת תנאים במשנה ובברייתא סתמו כאחד מהם, אין הלכה כסתם ברייתא, שאם רבי שסידר את המשנה לא סתם כך, רב חייא תלמידו ששנה את הברייתא, מניין לא לומר שהלכה כאחד מהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה אומר שור זה עולה ונפל בו מום, אם רצה יביא בדמיו שניים. אמר רב מנשה בר זביד, אמר רב, בשמו של רב, לא שנו לא נשנה הדין הזה שיכול להביא בדמיו שניים, אלא דאמר שור זה עולה. אבל אם אמר שור זה עלי עולה, וקבע, נקבע עליו האחריות של קורבן זה, ודומה לאומר הרי עלי שור שבוודאי קיבל עליו אחריות וצריך להביא כמו שנדר שור אחד ולא שניים. מקשה הגמרא ודילמה עלי להביא אוקה, אמר שמה במה שאמר עלי הייתה כוונתו להטיל על עצמו חיוב לטרוח ולהביא שור זה לעולה ולא להטיל על עצמו חיוב להביא שור לעולה. וכיוון שבשור זה נפל מום ואינו יכול להביאו, אינו חייב להביא שור אחר ויכול להביא בדמיו מה שירצה. אומרת הגמרא, אלא היא יתמר, אחי יתמר, אלא מה שנאמר בשם רב על כוחך שכך נאמר. אמר רב מנשה בר זביד, אמר רב, לא שנו אלא דאמר שור זה עולה. הנה מאופן נוסף, אמר שור זה עלי עולה, שבאופנים אילו לא קיבל עליו אחריות להביא קורבן, אלא הקדיש את השור לקורבן. אבל אם אמר שור זה ודמיו עלי עולה, הוקבע עליו החיוב להביא שור זה או דמיו לעולה, כלומר שאם ייפסל יביא בדמיו עולה כמו שור זה. כותב השפת אמת שאפשר שהדין הזה הוא דווקא כשמפרש את דמיו עלי לאחריות על הנדר של השור, שאם ייפול בו מום יביא אחר בדמיו. אבל אם אמר סתם שור זה ודמיו עלי, נראה שהוא כנודר שתי נדרים. נדר אחד על השור ונדר שני על דמי השור. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קופחי עמוד ב'. המשנה שלפנינו מבארת מה דין המקדיש אחד מבהמותיו ולא פירש איזו מהן הקדיש. אומרת המשנה בדף קופחי עמוד ב', האומר אחד מכבשי הקדש למזבח, ורבנו גרשום בלשון הראשון גורס אחד מכיסאי במקום אחד מכבשי, והוא מפרש שמדובר כיוון שיש לו שני כיסים, בכיס אחד ליטרה זהב ובכיס אחד ליטרה כסף. הכיס שיש בו זהב הוא הקדש. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן האומר אחד משברי הקדש למזבח, והיו לו שניים, שני כבשים או שני שברים, הגדול שבהן הקדש, לפי שהמקדיש בעין יפה הוא מקדיש, ואם היו לו שלושה, בינוני שבהם הקדש. והגמרא תבאר שהכוונה שאף הבינוני הקדש, שמה התכוון אליו. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר פירשתי איזה מהכבשים ומהשברים יהיה הקדש, ואיני יודע מה שפירשתי, שכחתי מה פירשתי, או שאמר, אמר לי אבא לפני מותו, הקדשתי אחד מכבשי או אחד משבריי, ואיני יודע מה אמר, שכחתי על איזה מהם אמר לי שיקדישו, הגדול שבהן הקדש, כי מן הסתם הקדיש את המובחר שבהם, כמו שכתוב בספר דברים פרק י"ב פסוק י"א, מבחר נדריכם. ולמדים מהפסוק הזה שיש מצווה להביא מן המובחר. זו היה המשנה שלנו בדף קופחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אומר אחד מכבשי או אחד משברי הקדש, הגדול שבהם הקדש. תבאר עכשיו הגמרא למה בסיפא לא אמרו שהגדול שבהם הקדש. מדייקת הגמרא מכך שהאומר אחד מבהמותי הקדש, הגדול שבהם הקדש, אלמא מוכח מזה שהמקדיש בעין יפה הוא מקדיש, ואם כן, האם הסיפא? אמור ובאר את הסיפא של המשנה. אמר בסיפא של המשנה, אם היו לו שלושה, בינוני שבהן הקדש, אלמא מוכח מזה שהמקדיש בעין רעה הוא מקדיש ולא ביפה. מתרץ את הגמרא, אמר שמואל, מה ששנינו במשנה שהבינוני שבהם הקדש, הכוונה שחוששים אף לבינוני, כלומר שבאמת בין הגדול ובין הבינוני הם הקדש מספק. מה ששנינו במשנה, הבינוני שבהם הקדש, היינו שאף הוא הקדש. ומשום דלגבי קטן, הקדש הבינוני בעין יפה הוא, ושמה די לו לנודר לתת רק בעין יפה כזו, אבל אין הכוונה שרק הבינוני יהיה הקדש. שואלת הגמרא, איך יעביד, כיצד יעשה כדי שאחד מהם מהגדול והבינוני יהיה מותר, שהרי הוא לא הקדיש על האחד מהם, אלא שאינו יודע איזה הוא. משיבה הגמרא, אמר פחיה בר רב, ימתין לו לבינוני עד שיומם, עד שיפול בו מום, ומחילה לקדושתי בגדול, ומחלל את קדושתו על הגדול, והוא יוצא לחולין. וממה נפשך יוצא לחולין? שאם יתכוון אליו, הרי נפל בו מום, ואינו ראוי להיקרב על המזבח ופדאו, ויכול להביא בדמיו את הגדול. אם לא יתכוון אליו, הרי הוא חולין מעיקרו, ואינו צריך להביא אלא את הגדול. אין להקשות איך הוא ממתין עד שיפול בו מום ולא חושש לעבור על בלטה אחר, שמכיוון שאינו יכול להקריב אחד מהם משום שמה יביא חולין לעזרה, שהרי הוא מסופק מה יקדיש, אז הוא לא עובר משום בלטה אחר, ולא חייבו אותו להקדיש ולהקריב גם את השני כדי שיוכל להקריב את הראשון. אומר התוספות, יום טוב, והוא הדין שאם נפל מום בגדול מחללו על הבינוני, אלא שצריך להביא קורבן נוסף בדמים היתרים שבגדול על הבינוני. עכשיו תבאר הגמרא באיזה אופן גם הבינוני שבהם הקדש. אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, בשמו של רבא בר רבוע, לא שנו לא נשנה הדין הזה שחוששים שיקדיש גם את הבינוני, אלא כגון דאמר אחד משברי הקדש, שאז יש לנו להסתפק עם כוונתו למובחר שבשברים או לבינוני. אבל אם אמר שור בשברי הקדש, הגדול שבהם הקדש ולא הבינוני, כי תורה בתורה היא כאמר, כוונתו הייתה על השור החשוב שבשבריו. בקשה הגמרא, איני האם כך הוא? ואמר רבונה ברכיה משמי דאולה, האומר לחברו, בית בביתי אני מוכר לך, מראהו עלייה, כלומר, יכול להראות לו את העלייה שעל גבי הבית ולומר לו, את זו מכרתי לך. לאו משום דגריע, האם אין זה משום שהעלייה גרועה יותר מהבית, כיוון שצריך לעלות ולרדת. יש כוח ביד המוכר לומר שכוונתו הייתה לי הגרוע שבבתים. ואם כן, כשאומר שור בשברי הקדש, גם יהיה ביד המקדיש לומר שכוונתו הייתה לשור הגרוע. מדרץ את הגמרא ואומרת לא, מה שאמר אולה שמראה הוא המוכר עלייה, אין הכוונה שמראה הוא עלייה שעל גבי בית, אלא מראה הוא את המעולה שבבתים שיש לו. לפי שבית בביתי, או בית בבתי משמע, החשוב שבבתי, והוא הדין שאומר שור בשברי, כוונתו למובחר שבשבריו. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבא ברבוע, שנינו בברייתא אומר שור בשברי הקדש לעולה, וכן שור של הקדש שנתערב בשברים אחרים, הגדול שבהם הקדש, וכולם דהיינו שאר השברים ימחרו לצורכי עולות, כי על כל אחד מהם יש להסתפק שמה הוא הקדש, ודמיהן של שאר השברים ייצאו לחולין. זאת כיוון שקודש אינו תופס את דמיו, רק אם נעשה בעל מום ונמכר על מנת להוציאו לחולין, אבל כאן שנמכר על מנת להקריב, אינו תופס את דמיו. והטעם שנותן להקדש את הגדול ואינו מוכר גם אותו לצורכי עולה, לפי שאחד מהשברים שבעדרו הקדש, ומספק יש ליתן את הגדול כדי שלא יגזול את ההקדש. וממה ששנינו שכולם ימחרו לצורכי עולות משמע, שחוששים לכולם, ולא כמו רבא ברבוע שאמר שרק הגדול שבהם הקדש, תרץ את הגמרת תרגומה, תעמיד את מה ששנינו בברייתא שכולם ימחרו לצורכי עולות, השור של הקדש שנתערב באחרים, דהיינו, רק על הדין השני שהוזכר בברייתא שבאופן זה שנתערב שור של הקדש בשברים של חולין, יש להסתפק על כל אחד שמה הוא השור שנתערב. אבל אם אמר שור בשברי הקדש, רק הגדול שבהם הקדש והשאר חולין. שואלת הגמרא והו וכן כאמר, והרי בברייתא שנינו תחילת דין האומר שור בשברי הקדש, ואחר כך שנינו וכן שור של הקדש שנתערב באחרים, אז מה שמה שדין שניהם שווה? משיבה הגמרא תרגומה, תעמיד את מה ששנינו בברייתא וכן שור שנתערב, הגדול. כלומר, שמה שאמרה הברייתא וכן, שמה שמה שדינם שווה, היינו לעניין שנותן הגדול להקדש, שדין זה הוא גם בשור של הקדש שנתערב באחרים. אבל מה ששנינו בברייתא שצריך למכור את שאר השברים לצורכי הקדש, זה דווקא בשור שנתערב, ולא באומר שור בשברי הקדש. מה כשהגמרא מיטיבי, נאמר בברייתא אומר לחברו בית בביתי אני מוכר לך, ונפל אחד מבתיו של המוכר, מראהו את הבית כמו שהוא נפול, ואומר לו בית זה מכרתי לך. וכן האומר עבד בעבדי אני מוכר לך ומת אחד מעבדיו, מראהו את העבד כמו שהוא מת, ואומר לו עבד זה מכרתי לך. ונשאלת השאלה והמי, אם כדברי רבא ברבוע שאומר לחברו בית בביתי או עבד בעבדי אני מוכר לך כוונתו לגדול, למה יכול לומר לו זה שמכרתי לך מת או נפל? לך זי, הידן, נראה איזה בית נפל, והגרסה ברבינו גרשום, נחזי הי נפיל, והידן מת ואיזה עבד מת, שאם נפל או מת הגדול, הפסיד הלוקח, שרי מחר לו את הגדול, ואם נפל או מת הקטן, לא הפסיד. מדרץ את הגמרא ואומרת, לוקח כאמרת, האם קושייתך היא מכך, שלגבי לוקח מוכח שאין כוונתו לגדול? שייני לוקח, שייני קונה, שונה הוא הקונה, שבא להוציא מהמוכר שהוא מוחזק בבתים, על ידי השטר שבידו. ליד בעל השטר על התחתונה, שהמוציא מחברו, עליו הראיה, שכיוון שאפשר לפרש את לשון השטר על בית גדול ועל בית קטן, אין הלוקח יכול להוציא מהמוכר אלא את הקטן. ודווקא בהקדש אומרים שכוונתו לגדול. מסיימת הגמרא אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לתירוץ הזה ואמרת שאין להקשות מהברייתא שנאמרה לגבי לוקח, זאת כיוון שיד בעל השטר על התחתונה, יש לתרץ כן גם את הקושייה שהקשתה הגמרא לעיל. בדף קופחת עמוד ב', מדברי אולה, שאומר לחברו בית בביתי אני מוכר לך, מראו עלייה. נתרץ ונאמר אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמה שאמר אולה שמראהו עלייה, היינו עלייה דגריה. כלומר, עלייה שעל גבי בית היא גרועה יותר, והוא לא התכוון למעולה שבבתים. אין להקשות על דינו של רבא ברבוע, שהאומר שור בשברי הקדש, הגדול שבהם הקדש, משום שכאמור שונה דין המוכר לחברו בית, לפי שיד בעל השטר, על התחתונה. ולפי זה אמר אולה דין זה באומר בית שבביתי ולא אומר בית סתם, להשמיענו שאפילו לגבי הקדש אומרים שלשון זו, המשמעות שמקדיש את הגדול מכל מקום, בלוקח נותן לו את הקטן. ככה תוספות במסכת נדרים דף נ"ו עמוד א', דיבור המתחיל בבית. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף קופתת עמוד א'. לאחר פטירת שמעון הצדיק שהיה כהן גדול בבית המקדש השני, הלך חוניו בנו לאלכסנדריה של מצרים ובנה שם מזבח להקריב עליו קורבנות. והגמרא לקמן בדף קופתת עמוד ב' וכן ברשי במסכת מגילה דף יהודה עמוד א' נזכר רק שעשה שם מזבח. אבל ברמב"ם בפירוש המשניות מבואר שבנה שם בית בצורת בית המקדש שבירושלים. ושמו במשנה ובגמרא בית חוניו. והגמרא לקמן תביא מחלוקת תנאים האם המזבח הזה היה לשם שמיים או לא. ומעמידה את משנתנו כמי שאומר שנעשה לשם שמיים. כותב הרשש שכוונת חוניו הייתה להקריב שם קורבנות של גויים בלבד, לפי שסבר בטעות שמותר לישראל להקריב קורבנות של גויים בבמה. למרות שגם בזה יש איסור של שחוטי חוץ. אם כן, במשנה הזו ובמשנה שלאחריה יבוארו כמה דינים בקשר לבית חוניו. אומרת המשנה הראשונה בדף קופתת עמוד א', הרי עלי עולה, האומר הרי עלי עולה יקריבנה בבית המקדש שבירושלים כהלכתה. ואם יקריבה בבית חוניו, לא יצא ידי חובתו וצריך להביא אחרת במקומה, מפני שאין מקריבים בבמה בזמן שבית המקדש קיים. וגם עובר בזה על איסור שחוטי חוץ וחייב קראת. כאמור בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק ג' שהשוחט בהמת קודשים חוץ לבית המקדש במזיד, חייב קראת. ולמדנו במסכת צבחים דף קוף י' ב' עמוד ב' שמזמן שנבנה בית המקדש הראשון בירושלים, נאסרו הבמות. אומרת המשנה, ואם אמר הרי עלי עולה על מנת שהקריבנה בבית חוניו, לכתחילה גם כן יקריבנה במקדש, שכיוון שאמר הרי עלי עולה, הרי יתחייב להביא עולה, ואם יקריבה בבית חוניו, יצא ידי חובת נדרוע מהטעם שיבואר בגמרא. אומרת המשנה, רבי שמעון חולק ואומר, שאם אמר הרי עלי עולה שהקריבנה בבית חוניו, אין זה נחשב כלל שנדר להביא עולה, שהרי לא נדר להביא כהלכתה. כי רבי שמעון לשיטתו במשנה לאלף דף קוף ג' עמוד א', שאם לא יתנדב כדרך המתנדבים, אין בדבריו כלום. ככה תוסות במסכת חולין דף ממאלף עמוד ב', דיבור המתחיל, ורבי שמעון. לפיכך, אף כשהקדיש בהמה לעולתו, אין זו עולה אלא חולין גמורים, ואסור להקריבה במקדש מפני שאסור לשחוט חולין בעזרה. מביאה המשנה דין נוסף בקשר לבית חוניו, האומר הריני נזיר יגלח שערו ויביא קורבנות נזירותו במקדש כהלכתו. כשמסיים הנזיר את ימי נזירותו שקיבל עליו, צריך להביא כבש לעולה וכבשה לחטאת ועי לשלמים, ואחר שחיטתם, מגלח את שערו בעזרה ומשליחו לאש תחת הדוד שמבשלים בו את בשר השלמים. אז אם כן, האומר הריני נזיר יגלח את שערו ויביא קורבנות נזירותו במקדש כהלכתו, ואם גילח והביא קורבנותיו בבית חוניו, לא יצא. ואם אמר הריני נזיר על מנת שהגלח בבית חוניו, לכתחילה גם כן יגלח במקדש. שכיוון שאמר הריני נזיר הרי קיבל עליו נזירות, ואם גילח בבית חוניו, יצא ידי חובת נזירותו, מהטעם שיבואר בגמרא. רבי שמעון אומר, רבי שמעון חולק ואומר, שאם אמר הריני נזיר שהגלח בבית חוניו, אין זה נזיר כלל שהרי לא קיבל עליו נזירות כהלכתה, ולפיכך אינו מגלח במקדש. גם כאן רבי שמעון לשיטתו במשנה לאלף דף קוף ג' עמוד א', שאם אינו מתנדב כדרך המתנדבים, אין בדבריו כלום. ככה תפארת ישראל. זו היה המשנה שלנו הראשונה בדף קוף ט' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שאם אמר הרי עלי עולה שהקריבנה בבית חוניו והיא קריבה שם, יצא ידי חובת נדרו. הגמרא מקשה על הדין הזה מסברה. שואלת הגמרא, איך ייתכן שיצא בזה ידי חובת נדרו, עמיקת על קטלה? הרי הוא כאורג את עולתו וחייב להביא אחרת במקומה, שכיוון שאמר הרי עלי עולה, אינו מקיים נדרו עד שיביא עולה ויקריבנה בבית המקדש כהלכתה. מתרצת הגמרא אמר רב אמנונה, כיוון שהוסיף שהקריבנה בבית חוניו נעשה כאומר הרי עלי עולה על מנת שלא יתחייב באחריותה. לפיכך, אף ששם עולה עליה ולכתחילה חייב להקריבה במקדש, מכל מקום שחטא חוץ לבית המקדש ועבר על איסור של שחוטי חוץ, אינו חייב להביא אחרת במקומה שהרי לא קיבל אחריותה עליו. ואפילו לא שחטא בבית חוניו אלא במקום אחר, גם כן יצא ידי נדרו כמבואר בגמרא בהמשך. הפטור מאחריות כששוחטה מחוץ לבית המקדש זה דווקא באופן כזה שאומר שהקריבנה בבית חוניו, מפני שהוא כאומר על מנת שהארגנה. אבל במקדיש שעולה סתם ואמר על מנת שלא יתחייב באחריותה, אף שפטור מאחריות עונסין, ואפשר שפטור אף אם נאבדה ממנו בפשיעה, מכל מקום, אם אורגה חייב להביא באמה אחרת, תחתיה. כך מסביר רש"י. מקשה הגמרא, אמר לי רבה לרב אמנון, אלא מעטה לפי דבריך, האם בסיפה של משנתנו דקטני ששנינו בה, הריני נזיר שהגלח בבית חוניו יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו יצא החינמי, הכוונה גם כן, דנעשה כאומר הריני נזיר על מנת שלא יתחייב באחריות קורבנותיו של נזיר, וזו הסיבה שאם גילח בבית חוניו יצא ידי חובת נזירותו, והרי על כוחך לגבי נזיר זה לא הטעם, שהרי כשאמר הריני נזיר חל עליו נזירות, ונזיר כמה דלא מייתי קורבנותיו לא מתקשר. כל עוד הנזיר לא הביא את קורבנות נזירותו, אינו ניתר בשתיית יין ובתגלחת ובתומה למיתים, שכיוון שדין הנזיר הוא להביא קורבנותיו, אינו יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. וכיוון שבסיפה לגבי נזיר אי אפשר לבאר כדבריך, נמצא שגם ברישה לגבי עולה אין הטעם כדבריך. מפני הקושייה הזו דוחה רבה את ביורו של רב אמנונה ומבאר באופן אחר. אלא אמר רבה, הטעם שכשאמר הרי עלי עולה שהקריבנה בבית חוניו והקריבה שם יצא, זה מפני שמוכח ממעשיו שאדם זה לדורון נתכוון. כוונתו הייתה להתנדב באמה כמתנה באלמה לשם שמיים ולא לעולה גמורה. ומדובר שבשעת נדרו היה נמצא קרוב יותר לבית חוניו מאשר לבית המקדש. ומפרשים את דבריו כאילו אמר, אי סגיה בבית חוניו, תרחנה. אם די לי להקריבה בבית חוניו כדי לצאת ידי חובת נדרי, אתרח להביאה לשם. תפי, לא מצינה להצטעורי, אבל יותר רחוק מזה, כלומר לקחת את זה לבית המקדש, אין ביכולתי לצייר עצמי להביאה ואיני מקדישה כלל. ולפיכך גם אינו מתחייב קראת על שחיטתה בבית חוניו משום איסור שחוטי חוץ, שהרי בשחיטתה שם מתברר למפרע שהייתה חולין. ומשמעות לשונו כשנדר להביא את העולה הזו מתפרשת לפי מעשיו, שאם היא קריבה בבית חוני הוא מוכח, שלא נתכוון אלא לדורון באלמה ולא חלה להשם עולה, ואם הביאה למקדש מוכח, שהתכוון להקדישה לעולה גמורה. ולגבי נזיר נמי, גם כן מדובר באופן כזה, שעומד קרוב יותר לבית חוניו מאשר לבית המקדש ומוכח ממעשיו. היי גברה לצאור נפשי כמכוון, כוונתו של אדם זהי לענות את נפשו ואינו נזיר גמור, ומפרשים את דבריו כאילו אמר, איסגיה בבית חוניו תרחנה, אם די לי לגלח ולהביא את קורבנותיי בבית חוניו כדי לצאת ידי חובת נזירותי אתרח ללכת לגלח שם. תפי לא מצינה להצטאורי, אבל יותר רחוק מזה, לבית המקדש, אין ביכולתי לצייר עצמי ללכת לגלח, ואינני מקבל על עצמי נזירות כלל. ולפיכך אין כאן מתנה על מה שכתוב בתורה שתנאו בטל, שהרי אינו נזיר כלל. כך אומרים התוספות במסכת נזיר דף י' עמוד א', דיבור מתחיל דאבי. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שהוא כמו נשבע שלא ישתה יין עד זמן ידוע. אומרת הגמרא, מה תשובתו של רב אמנון לקושיית רבה? ורב אמנון אמר לך, אכן לגבי נזיר מודה אני לך, שהביאור הוא כדי כאמרת, כמו שאמרת, שכשמגלח בבית חוניו הוברר למפריע שכוונתו הייתה לצייר עצמו, ולא חל עליו נזירות כלל, אבל לגבי עולה, הביאור הוא כמו שאמרתי תחילה, שכיוון שאוסיף שהקריבנה בבית חוניו על מנת שלא יתחייב באחריותה כאמר, ומכל מקום שם עולה עליה וכששוחטה חוץ לבית המקדש מתחייב עליה כרת, משום איסור שחוטי חוץ. מוסיפה הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר לה להדי רב אמנונה, הוא סבר כדת רב אמנונה שמכל מקום שם עולה עליה. דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, האומר הרי עלי עולה שהקריבנה בבית חוניו והיא קריבה בארץ ישראל מחוץ לבית המקדש, יצא ידי חובת נדרו. שכיוון שאין משמעות לאמירתו שהקריבנה בבית חוניו יותר משהיה אומר שהקריבנה בכל מקום שירצה, שהרי אין בן חוניו מקום ראוי להקרבת קורבנות יותר משאר המקומות, נמצא שכשהוא אומר זאת, הרי הוא כאומר על מנת שיארגנה ולא יתחייב באחריותה, לפיכך מה לנו אם יארגנה בבית חוניו או באחד המקומות בארץ ישראל? בין כך ובין כך יצא ידי חובת נדרו. אולם אנוש קראת על שחיטתה מפני שעבר לאיסור שחוטי חוץ, ומוכח שגם לדעת רבי יוחנן, שם עולה עליה כדעת רב אמנונה, כי אם לא היה עליה שם עולה, לא היה מתחייב כרת בשחיטתה. מביאה הגמרא ראיה לשיטת רב אמנונה, תניא נמי אחי שנינו כך בברייתא כמו שאמר רב אמנונה. האומר הרי עלי עולה שהקריבנה במדבר, התנא מביא דוגמה מאדם שנדר להקריב עולתו במדבר דווקא מפני שאפשר שיטעה הנודר ויחשוב. שמאז שהיה המשכן במדבר נתקדש המדבר ונעשה ראוי להקריב בו ושוב לא בטלה בו קדושתו, והיא קריבה בעבר הירדן המערבי היינו בארץ ישראל אבל מחוץ לבית המקדש, יצא ידי חובת נדרו ואנוש קראת על שחיטתה מפני שעבר על איסור שחוטי חוץ. הנה מוכח כרב אמנונה שיש עליה שם עולה ולכן עובר בשחיטה על איסור שחוטי חוץ. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף ח' הדף 108 במסכת מנחות עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לחזקיה ורבי יוחנן, שתי השיטות הראשונות כנגד מה הוצרכו לששת השופרות שהיו בבית המקדש לנדבה. שאלה שנייה, מהי המעה? שאלה שלישית, מה הביאור מותר מנחת נדבה מותר מנחה ירכב? שאלה רביעית, מה לומדים מהמילים ולא יתנה לה לבונה כי חטאתי? שאלה חמישית, מה הדין באומר אחד מכבשי הקדש והיו לו 3, במי מהם חוששים להקדש? והשאלה האחרונה, מדוע באומר בית בבתי מראו עליה ואין אומרים כמו שור בשברי הקדש שהוא צריך לתת את המיוחד שבשבריו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שני, חי בכסלו תשע"ט, י"ח בכסלו תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף ח' במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי, ית בכסלו, יוטט בכסלו תשע"ט, ונלמד את דף קט, הדף הלפני האחרון של מסכת מנחות כולה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בניסים ובנפלאות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.